שטח כלכלי עם צבי טסלר.
505 דקות בשטח כלכלי. אנחנו כמידי שבוע עושים סדר בכל מה שקשור לכלכלה, צרכנות, שוק ההון, וכמובן מטפלים בפניות שלכם המאזינים, לא מעט פניות שאתם מעבירים אלינו. יעל העורכת בשקידה ובהתמדה, לא מוותרת על אף פנייה וככה פונה ומשיגה עבורכם. עוד מעט נעסוק גם בעניין הזה, אבל כמובן גם בשני אירועים כלכליים חשובים שנוגעים לכיס של כל אחד ואחד מאיתנו. השבוע הזה גם ההחלטה של נגיד בנק ישראל להוריד את הריבית, ננסה להבין איך זה ישפיע עלינו, וגם ההודעה של עוד ועוד חברות על עליית מחירי המזון. אנחנו ננסה לבדוק לאיפה זה הולך. כל אלו ועוד בשעה הקרובה. עורכת אותנו יעל צייטלין, על ההפקה נתי שולמן, הטכנאי יונתן לדייב, כאן צבי טסלר. אנחנו מתחילים מיד עם הפניות שלכם.
קו פניות הציבור.
אז המספר שלנו עבורכם, למקרה שרכשתם מוצר ואתם מרגישים שעבדו עליכם, או שאתם נתקלים בסבך בירוקרטיה מול הרשויות, אתם לא מקבלים את השירות שמגיע לכם, פנו אלינו. כאן בשטח כלכלי, התיבה היא בטלפון שלנו, 039-039-039, לוחצים על הספרה אחת, או לאחר מכן על מספר 17, זה תיבת התוכנית. אפשר גם לפנות לוואטסאפ של כל חי בטלפון 03-593-93, תשלחו שם את המילה צרכנות ואנחנו נחזור עליכם. אנחנו כבר ממהרים לתלונה הראשונה שאנחנו מטפלים בה השבוע. שלום שרה.
שלום.
זו אחר צהריים טובים, ערב טוב. ואת פונה אלינו לפני בערך חודש ומספרת סיפור שאותי, מה זה מעצבן מרתיח, אבל לא נגדיל את המאוחר, בואי תספרי לנו, מתי הסיפור הזה מתחיל בעצם?
כן, הסיפור מתחיל ב-2019, לפני 4 שנים כזה. אבא שלי הלך למרכז שירות של סלקום, בשביל לטפל במכשיר, לקראת מכשיר חדש, לקוחות ותיקים, ההורים שלי של סלקום.
בין כמה אבא, אם אפשר לשאול את טובת השידור?
70 פלוס.
70 פלוס, אוקיי.
עד 120.
עד 120, בהחלט. איש יקר. והוא מגיע לשם כדי לטפל בעניין של המכשיר שלו.
כן.
עניין שגרתי.
נכון. שם שכנעו, המוכר שטיפל בו שכנע אותו, שכדאי לו לקחת עוד כמה מכשירים במתנה. בחינם, הביא לו שעון חכם, הביא לו שני טלפונים, עוד שני טאבלטים, הוא יצא משם עם שתי שקיות ענקיות, ופשוט אמרו לו שלא רק זה בחינם, זה גם יוזיל לו את החיוב החודשי. של
ואבא מגיע בטח הביתה שמח וטוב לב עם השלל הרב.
זה מתנה, הוא בטוח שזה מתנה, אמרו לו בפירוש שזה בחינם, הוא לא צריך לשלם על זה, זה לא עולה לו כסף.
אוקיי.
רצה לחלק לילדים מתנות, אוקיי? אחי ראה את זה, הוא אמר לו אין דבר כזה, אין מתנות חינם. לא יכול להיות שזה בחינם. באמת, אחרי כמה חודשים הם רואים שבאמת סלקום מחייבים כל חודש כסף.
רגע, אבל מה עשו עם הציוד? ברגע, באותו רגע שהאחיך אומר, אין מתנות חינם, אתם משאירים את הציוד אצלכם, אתם מחזירים, מה אתם עושים?
לא מיד הוא ידע על זה, כן, בהתחלה אבא שלי פשוט היה עם המתנות בבית שלו, ופשוט אחרי כמה חודשים, לא הרבה, אני לא זוכר בדיוק, אני צריכה להסתכל, כאילו כמה חודשים אחרי, בהתחלה, אחי מדי פעם עובר על האשראי של ההורים שלי, לעזור קצת להוזיל, לראות מה אפשר לעשות, והוא קונה סלקום שיורד כל חודש. בחיוב החודשי של סלקום, הוא פנה אליהם, הוא לקח את כל המכשירים, פנה אליהם, הלך אליהם, וביקש להחזיר את הכל, ושיזכו אותנו. הם הסכימו, את הרוב, לא משנה, הם הסכימו ובאמת דיקו, אוקיי? זה באמת...
המכשירים נשארו חדשים בעצם, במצב חדש.
כן. זיקו אותנו, זיקו את ההורים שלי באמת, על כל מה שחייבו עד אז, עד שהוא קלט את זה,
וחשבנו שזה נגמר
הסיפור. 1,000+ שקל היה, הם הספיקו לגבור צעד אז.
אוקיי, וחשבת שזהו, סיימתם, למדתם, לוקחים והכל בסדר, אוקיי.
בדיוק, אוקיי, עכשיו, לפני כמה חודשים, שוב, אחי עובר על האשראי של אמא שלי, והוא רואה דינמיקה סלולר, שירות תקשורת. לא כל כך ידעו מה זה, אם מישהו אמרה שאין לה מושג מה זה, היא ניסתה לשנות אליהם, זה היה קצת קשה לצלות אותם, עד שהיא הצליחה לגלות שזה קשור לסלקום, שזה שירות תיקונים שלהם. אם מישהי דיברה איתם, היא אומרת להם שאין לה בכלל שירות תיקונים, אין לה בכלל מכשירים, על מה מדובר? מסתבר שזה על המכשירים, שב-2000, ובינואר 2020, שהאחי החזיר את המכשירים, מאז אתם עדיין גובים מאות שקלים כל חודש על השירות תיקונים, על ביטוח.
על המכשירים שאצלם בעצם.
ואפילו, ואנחנו
נצריך טיפה לקצר, כדי להגיע בכל זאת לתוצאה. אנחנו מדברים על, בסך הכל, אני רואה את הסכום שיעל, העורכת ככה, שעבדה מולם, סיכמה את זה, יותר מ-15,000 שקלים.
כן, יותר מ-15,000
שקלים. שמתוכם קיבלתם 2,000 שקלים ו-29.
אחרי שהיא פנתה למלוך הזור, זה היה ממש קשה, ופנתה לזה, ביקשה להחזיר את הכסף, החזירו לה, הסכימו להחזיר עבור 6 חודשים, משהו כמו 2,200 שקל. וזהו, וכששמענו את הסיפור, הוא ממש כל כך גנבה לאור יום.
ועוד 13,000 שקלים, למה הם לא מסכימים להחזיר?
הם טוענים שסלקום לא התקנו אותם, שהחזרנו את המכשירים, וזה לא בעיה שלהם. זה גם הבעיה של ההורים שלי, אז לא ביטח.
אני מצטער שאני צוחק, כי זה ממש ממש מתסכל ומכעיס. למה? בין היתר, כי דינמיקה היא לא חברה שנותנת שירות לסלקום, זה חברת בת של סלקום. סלקום היא הבעלים של דינמיקה, כך שזה יד ימין ויד שמאל, אבל עדיין, את אומרת, הם התעקשו, לא מוכנים להחזיר.
הסכימו להחזיר 2,000 ומשהו שקל, וזהו.
ואז פנית אלינו בעצם.
בדיוק, אמרתי, צריך פה עזרה, כי לבד אנחנו לא מצליחים, זה 13,000 שקל שההורים שלי פשוט שילמו סתם. זה המון כסף.
ברור.
פנינו יעל המדהימה, עזרה לנו ופנתה לסלקום, ובאמת אפשר להגיד שממש מהר, מאז שיעל נכנסה לעניינים, סלקום זיכו אותנו ברוב הסכום, הם עשו חשבון של 3,000 שקל, כן השתמשו פעם באיזשהו תיקון לאבא שלי למכשיר, בסדר. החזירו להורים שלי ממש את רוב הסכום.
לא הבנתי, 3,000 שקל תיקון מכשיר?
הם עברו על כל השנים האחרונות, והם ראו שמתישהו אבא שלי כן השתמש בביטוח של המכשירים, ולכן הם לא יכולים להחזיר את כל המכשיר שלו, האישי, הטלפון שלו.
אוקיי. שהוא ביקש אליו שירות ביטוח? כאילו
הוא הלך את הקנדה משהו, כנראה. אפילו מרוב שכאילו כל כך הסכימו להחזיר לנו את רוב הכסף, אמרנו בסדר, אז 3,000 שקל הפסדנו, אבל לפחות את ה-15,000...
טוב, אני אקריא רגע את התגובה של סלקום. הנושא טופל והלקוח נענה במישרין. אגב, אפשרנו להם אם רוצים לעלות לשידור, הם הסתפקו בתגובה הזו. תגובה, תראי, קודם כל אני שמח מאוד שהעבירו, אני מבין את חלק יותר מ-10,000 שקלים, נכון? כמה? בסך הכל זיכוי?
נכון.
אז זה יאמר לזכותם, טוב מאוד שזיכו, אבל א', לא צריך לריב בשביל לקבל זיכוי שמגיע לכם על מכשירים שנמצאים אצלם. ב', היה מן הראוי לזכות על הכל, ולא להתחיל להתחכם ולחייב על איזה תיקון בודד, 3,000 שקל, ביטוח על כל התקופה. ואני חייב לציין עוד דבר אחד, שמרגש אותי, האחריות שלכם, הילדים, ואני פונה דרכך אל המאזינים שלנו, תהיו אחראים כלפי ההורים שלכם, לפעמים מרוב בושה ותסכול מהזה שעבדו עליהם, אז הם אפילו מתביישים לבקש. אז תהיו ערניים, תעברו על חשבונות האשראי, תציעו עזרה להורים ותחסכו להם הרבה כסף, כי עוקץ קשישים זה דבר נורא, לא שאני אומר שיקצו, אבל ההתנהלות פה היא בהחלט מקוממת, וטוב שאנחנו אחרי זה עם פתרון הגיוני וסביר.
אני ממש מודה לכם על העזרה, ויעל באמת מדהימה, ובאמת אני חושבת שבזכותכם הצלחנו, כי לבד לא ראינו, זה לא הלך.
אוקיי.
אז באמת תודה רבה לכם.
יופי, אז אני שמח שעזרנו, ותודה לך, וכל הכבוד, ותמשיכו לעשות דברים טובים.
תודה רבה.
לכבד את ההורים, להתראות.
גם אתם, תודה.
כל טוב. וואו, איזה כיף, אני חייב לומר ברמה האישית, בשביל זה אני נמצא במקצוע הזה, בשביל הרגעים האלה, לדעת שאני יכול לעשות טוב לאנשים ולעזור להם. וואו, איזה יופי. שלום עורך דין מתן פריידין.
ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו נשארים בתחום חברות הסלולר, מכיוון שונה, לא, הפעם לא תלונה, אלא תלונה של הרבה מאוד מאזינים, ונגיד על מה מדובר, אנחנו מדברים על לקוחות שיש להם קווים קשרים, וכשהם רוצים להתקשר למספרים שהם זקוקים להם, הם נחסמים. אז בוא קודם כל תתאר את התופעה, עד כמה התופעה רווחת.
למעשה, אנחנו מדברים על מנויים של חברות הסלולר, מה שנקרא הקומה הקשרה, כל מי שיש לו מכשיר במסלול קשר באחת מחברות הסלולר, ולמעשה, התלונות האלה קיימות מזה המון שנים, שבאות משני כיוונים למעשה, גם מכיוון הצרכן הפרטי, שהוא מנסה להתקשר לבית עסק או למשרד ממשלתי, או אפילו לקו חירום, והרבה פעמים הקווים האלה פשוט חסומים.
נדגיש רק לטובת הרעיון, אנחנו בכלל לא מדברים על קווים שהם מנוגדים לרוח ההלכה ולא צריך לפרט, אלו טוב שהם חסומים ושימשיך ככה. אנחנו מדברים על מספרים...
אנחנו מדברים גם על צרכן שרוצה מכשיר קשר כמובן.
כן, תן לי דוגמה, איזה מספרים למשל נחסמים לו?
מספר של רשות הסייבר הממשלתית, מספר של כל מיני קווי חירום למיניהם, עסקים, אפילו המספר של המשרד שלי חסום על ידי חלק מחברות הסלולר.
של המשרד שלך ספציפית?
סתם, לדוגמה, לצורך העניין.
מה, בגלל שטבעת את ה...
לא, עוד לפני כן, לפני שטבעתי. המספר שלי גם חסום. לא משנה, אני... דבר איתך על עסקים לגיטימיים לחלוטין, קשרים, חנות נעליים, בסדר? תכף שם דוגמה פרוזאית מתוך התביעה. אחד הטובים רצה לקנות נעליים, הלך לחנות, אמרו לו שהדגם הספציפי לא נמצא במלאי, שלם חלק על החשבון, וכשהדגם מגיע למלאי, אז אנחנו נעדכן אותך. מתקשר, מנסה לברר אם הדגם קיים, מתקשר, המספר שלו חסום. מה הוא יעשה? צריך להגיע לחנות. מגיע לחנות? לא, הנעליים שלך עוד לא פה. פשוט טרטור של אנשים.
מתסכל ממש. אבל אני רוצה רגע להבין את המנגנון.
רק עוד דבר אחד. רק שנייה, יש גם... וגם, ובואו לא נחשור, לא נשכח את הצד השני. מה עם העסק? שסתם מספר שלו נחסם.
זה ברור. נכון, נכון. זה נזק עבורו. עוד שנייה נברר, אבל עניין הנזק. אני רק רוצה להבין, כי ממה שאני ידעתי תמיד, שהתהליך הוא כזה, ברגע שאתה קונה קו בקומה כשרה, מי שמפקח זו ועדת רבנים לעני תקשורת לצורך העניין, היום יש כבר ועדות נוספות, אבל זו הוועדה המובילה שנתנה את הקשרות לאורך כל השנים, והיא מעבירה לחברות הסלולר רשימות שחורות של קווים שלדעתם מנוגדים לרוח ההלכה. זה לא עובד ככה?
אני אומר לך, קודם כל... אנחנו טבענו את חברות הסלולר ולא ועדה כזאת או אחרת. למה? כי היום, למעשה מלפני למעלה משנתיים, משרד התקשורת קבע רגולציה. קבע איך צריך לחסום קו מסוים, מה צריך לעשות, מה הקריטריונים. למשל, ברגע שהם...
בעיקר את מי לא לחסום, כן.
בעיקר את מי לא לחסום. למשל, כשאתה חוסם עסק, אתה צריך לפרסם את זה באתר שלך, לפרסם שהוא חסום, לפרסם את סיבת החסימה, ואז אותו עסק יכול, אתה יודע, לבוא ולברר, לדרוש פרטים, למה חסמו אותי.
והרגולציה הזו לא כוללת גם סנקציה כלכלית למי שמפר אותה?
תראה, למעשה, אז אני אומר לך, משרד התקשורת באחד הסיפורים שהיו כבר אמר שהוא שוקל הטלת עיצומים כספיים כנגד חברות הסלולר.
אוקיי.
זה לא כלול ברגולציה עצמה, אבל... כל רגולטור, כל משרד ממשלתי, יכול להטיל כנסות מנהליים. למשל, משרד הכלכלה על עסקים, אז גם משרד התקשורת, הרי חברות הסלולר לא...
אבל אתם הלכתם על מסלול של תביעה ייצוגית, ואתה בעצם עורך דין
נכון.
שמייצג כמה תובעים?
אנחנו הגשנו את התביעה בשם תובעים, שכל אחד מהם הוא לקוח של אחת החברות.
לקוחות פרטיים.
עסק, נכון, וגם בשם עסק שהמספר שלו חסום בכל אותן...
בסך הכל כמה תובעים?
התובעים עצמם הם 5, אבל הם מייצגים...
המייצגים קבוצה כמובן...
50 מיליון אנשים, כן.
מה זאת אומרת 50 מיליון?
לא, הם מייצגים 500,000 אנשים.
500,000, לא, לא שמעתי טוב. 500,000 שזה מספר הלקוחות בקומה הקשירה, בעצם אתם תובעים בשם כולם, זה הרעיון בתביעה ייצוגית, וכמה, מה אתם תובעים? במידה והתביעה תתקבל?
אז קודם כל, ברמה העקרונית אנחנו רוצים כמובן צווי עשה שיפסיקו עם כל הדבר הזה, שיבטלו את החסימות, שיפתחו את כל המספרים שלא צריך לחסום. אגב, נקודה מעניינת, בתביעה הבאנו תציר של אחד מהרבנים שהקימו את ועדת הרבנים שאתה דיברת עליה,
כן.
והוא אמר בזמנו, שכשהרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, שהוא ליווה את העניין של הקמת הוועדה הזאת מלכתחילה, הוא ראה שהדברים האלה, כמו שציינת בפתיח, שהחסימות התבצעו רק משיקולים הלכתיים פרופר, ושלא יחסמו דברים שלא צריכים להיחסם.
עורדין פרדין, אנחנו חייבים לחתור לסיום. איפה זה עומד כרגע? הגשתם את התביעה? יש תשובות?
הגשנו בתביעה, עדיין לא הוגשו התשובות, רק הוגשה, ואנחנו נמתין ונראה מה
יש. זאת אומרת, כמה זמן תהליך כזה עד שיחליטו אם להכיר בקיצוגית או לא?
לוקח כמה חודשים טובים.
טוב, אז אנחנו נמשיך לעקוב, אתה תעדכן אותנו ונעקוב
אחרי העניין הזה.
תודה רבה, עורך דין מתן פרידין.
כל חי בדק ומצא, סל הקניות המשתלם ביותר.
סל הקניות המשתלם, אנחנו בכל שבוע נותנים סקירה לסל קניות קבוע, אותו סל בדיוק הולך איתנו משבוע לשבוע כדי להשוות בין הרשתות השונות שפונות לציבור החרדי ולהביא לכם המאזינים כדי שתדעו איפה הסל הזול ביותר השבוע ואיפה משתלם לקנות לבית. אנחנו עם כרגיל עם ארבע רשתות הגדולות שפונות לציבור החרדי, יש חסד, רמי לוי, אושר עד ושוק מאדרין, ואת הבדיקה עשינו היום באמצעות אתר פרייסז, בהשוואה לבדיקה שעשינו בדיוק היום, לפני שבוע, לפני התוכנית הקודמת. אז בשבוע שעבר הוא היה במקום השני, אני מרגיש קצת במצעד שירים, אבל לא, בשבוע שעבר הוא היה במקום השני, אנחנו מדברים על רמי לוי, והשבוע הוא במקום הראשון עם הסל הזול ביותר. למעשה, בכל הבדיקות האחרונות שביצענו בחודשים האחרונים, הוא היה במקום השני, אבל עכשיו הוא במקום הראשון. רמי לוי, הסל, אותו בדקנו, עולה 492 שקלים ו-7 אגורות. זה עלייה של 2 שקלים וחצי מהשבוע שעבר. יש חסד שבשבועות הקודמים היו במקום הראשון, העלו, גובה הסל שלהם עלה ב-7 שקלים ו-40 אגורות, מה שמציב אותם קצת מעל רמי לוי עם 492 שקלים ו-20 אגורות. אותו סל בדיוק. באושר עד תשלמו עליו 506 שקלים ו-55 אגורות, זה עלייה של 8 שקלים ו-16 אגורות משבוע שעבר, וכרגיל, שוק מאדרין, הרשת היקרה ביותר בכל הבדיקות שביצענו בחודשים האחרונים, שוק מאדרין עם 577 שקלים ו-4 אגורות, זה גם העלייה הגבוהה ביותר, עלייה של 8 שקלים ו-57 אגורות, מה שאומר שאם אתם מתלבטים ונלכת לשתי רשתות, שתי חנויות של אותה רשת אחת מול הרשת השנייה, הפער עומד על 75 שקלים. זה לא מעט, זה יותר מ-10% פער על אותה קנייה בדיוק. אז תשבו ותבדקו. אגב, נסתכלתי בתוך הרשימה מי הם המוצרים שבהם יש פער הכי גדול, אז באחוזים, פעורי לחם של אוסם, ביש חסד תשמעו 3.90, בשוק מאדרין 9.5 שקל, 9 שקלים וחצי, על אותה חבילה בדיוק. עגבניות טריות ברמי לוי תשמעו 4 שקלים ו-80 אגורות, בשוק מאדרין 7.90, גם פער לא קטן. על עוגת הבית של אוסם תשלמו 8.90 ביש חסד, שהיא הכי זולה דווקא למוצר הזה, ושוק מאדרין עם 14.60. גזר במשקל, רמי לוי 2.90, יש חסד ואושר עד, שתיהן היקרות ביותר בפריט הזה, 4.90. ולסיום, המוצר שבו הפער הכספי היה גבוה ביותר, קפה טסטר צ'ויס, יש חסד ב-19.90, שוק מאדרין בעבור אותו מארז בדיוק, תשלמו 31 שקלים ו-60 אגורות, יותר מ-11 שקלים פער. השבו וחיסכו. חיים גיל, שלום.
שלום, ערב טוב.
הפרשן הכלכלי והפרסומי, ברכות לרמי לוי, שהגיע למקום הראשון הפעם. אבל באמת הפערים האלה אולי מתגמדים, כשאנחנו רואים את המבול הזה, איפה הוא הגיע פתאום של עליות מחירים?
מה שעוד יותר מזעזע זה העיתוי. אוקיי, היו כאלה שכבר אמרו בספטמבר שהמחירים יעלו אחרי החגים, אבל אחרי האירוע הטראומטי שאנחנו עדיין נמצאים בעיצומו, הם ירדו מהרעיון. אבל יש כאלה שזה פשוט לא מעניין אותם.
או שהם חושבים שכשכל הכותרות עוסקות במה שקורה בעזה, אולי פחות יהיה קשב ציבורי לעליית מחירים הזאת שתורגש היטב את הבקיס. אנחנו מדברים על סוגת, על אוסם עם יחין ובית השיטה, ועל שסטוביץ שמייקרת לא מעט מוצרים.
מה שמעניין זה שכשאתה לוקח את כל המוצרים האלה, שכל היצרנים האלה, וכולל המוצרים המתחרים כביכול, שהם מגיעים מאותו מפעל, או מאותו בחרושת, או מאותו מותג, או מאותה בעלות, אתה לוקח את זה, אתה מגלה שכמעט לכל דבר יש אלטרנטיבה. אלטרנטיבה אולי פחות מותגת, אבל הרבה פחות יקרה. אין שום סיבה הגיונית לשלם כל כך הרבה תמורת מוצר שאפשר פשוט להחליף אותו, ולחשוב פעמיים לפני שמכניסים אותו לסל.
כן, אם נתייחס ככה למוצרים עצמם, אז הנה למשל סוגת, אורז, קמח, מוצרי סוכר, קטניות, שימורי טונה, שמן זית, כל אחד מהמוצרים האלה יש לו אלטרנטיבה, גם יכין ובית השיטה עם שימורי רטבי העגבניות והשימורי ירקות של בית השיטה, מלפונים חמוצים, זיתי וכל אלה, יש להם אלטרנטיבה למדף, וגם שסטוביץ שמייבט את פסטה ברילה, את טונה ריו, משחת שיניים קולגייט וסבונים של פעם אוליב, כל אלו יש להם אלטרנטיבה.
נכון, יש להם אלטרנטיבה, אבל אין שום סיבה שבעולם שאנחנו סתם נחזיק אותם במזווה ולהפוך להיות המחסן של היצרנים, של היבואנים. זה דבר אחד. דבר שני, אין שום סיבה שנשלם כל כך הרבה, כל עוד יש לנו משהו אחר שיכול להחליף את זה, והכך יכול להתרגל. אם מנסים פעם, פעמיים, שלוש, אפשר להתרגל גם לדברים שאנחנו פחות רגילים אליהם.
אז תהיו חכמים, תבדקו על המדף ותנסו למצוא את האלטרנטיבות הזולות יותר. בדרך כלל גם תצטרכו להסתכל קצת למטה, למעלה, לא ממש מול העיניים.
לא מול העיניים שלכם. כן, מול העיניים תמצאו תמיד את הדברים שהסופר או בעלי הסופר רוצים שאתם תרכשו, כי שם הם מרוויחים הכי הרבה.
אבל את ההשפעה של הצעד הזה אנחנו נדע רק בעוד חודש וחצי, כשהתפרסם בעצם המדד של ינואר, ורק אז נדע בעצם כמה זה משפיע על הכיס שלנו, ואיזה עוד חברות יצטרפו, עלולות להצטרף.
אם יצטרפו, אבל אתה צריך לזכור שאנחנו מקבלים, אנחנו יכולים לקבל את הנתונים של סטורנקס די רציף, אנחנו יכולים מהר מאוד לראות אם יש עליות או ירידות במוצרים האלה שהתייקרו. תן לי לנחש, תהיה בהם ירידה, זה אין צל שספק, זאת אומרת, אנחנו מדברים כרגע כמותית, כן? כן. תהיה בהם ירידה, זה כבר ראינו לא אחת ולא, לא פעם אחת ולא פעמיים.
וזה בהחלט משפיע על החברות. אגב, מהדהד לי אותם דברים שאמר אחד היבואנים הגדולים פה בישראל, שמייבא מחול מאחד הקונצרנים הגדולים של המזון, והוא אומר, חד משמעית, הפער בין ישראל לחוץ לארץ, על מוצרים, אותם מוצרים שנמכרים בחוץ לארץ יותר יקר, היא פשוט כי הם יודעים שאנחנו, הצרכנים הישראלים, מוכנים לשלם יותר, ואם לא נסכים לשלם יותר, אז לא נשלם יותר. עכשיו זה האחריות עוברת לבאזנים שלנו. חיים גיל, הפרשן הכלכלי והפרסומאי, תודה, ערב טוב. שלום ערן פסטרנק.
ערב טוב, צבי.
ערב טוב, מנכ״ל פסטרנק שוהם השקעות, ואיתך אנחנו רוצים לדבר, טוב, אפשר גם להתייחס להחלטה הזאת של החברות להעלות מחירים, אבל ההחלטה שמנחית אתמול נגיד בנק ישראל, להוריד את הריבית בשיעור של 0.25%, כל הכותרות דיברו על הפתעה, אבל כשאני ראיינתי אותך פה, בחודש שעבר אמרת שזה צעד הגיוני ומתבקש שעתיד לקרות.
אכן הפתעה, ואנחנו מדברים צבי על הורדת ריבית לאחר, שים לב, 220 יום שהיינו ב-4.75, כולם צעקו ובחו, ועדיין הריבית היא ריבית גבוהה, זה ארוך היסטורית, ואנחנו הבנק המרכזי הראשון בעולם המערבי שמתחיל בתהליך של הורדת ריבית. וכנראה מה שאיתה את הקף זו המלחמה, ובאמת הקושי של עסקים במשקי בית להתנהל בעלות גבוהה של כסף, בעלויות מימון, של משכנתאות לעסקים וכולי, זה כנראה מה שאיתה את הקף.
אבל מלחמה זה גם חוסר ודאות כלכלי והוצאות גדולות, שזה אולי משהו שפחות מעודד לרוץ ולהוריד ריבית, לא?
ואתה צודק צבי, ולכן מה שאנחנו סבורים שעשה הנגיד, הוא למעשה רצה להרגיש את השטח. הוא בא ואמר אוקיי, והוא אומר את זה, אני מוריד את הריבית ברבע אחוז, ואני רוצה לראות מה קורה, אני רוצה לראות כמה זה באמת עוזר, אני רוצה לראות איך זה משפיע על השווקים ועל המתח, לראות שהשקל לא חוזר להיחלש, הוא ממש עם אצבע על הדופק. וכמובן הוא מציין שהוא רואה את האינפלציה מתמתנת, הוא רואה את השקל מתחזק, זה נותן לו ביטחון להתחיל במהלך, והוא אומר, היד עוד נטויה. אם אני אראה שיש צורך, אני אוריד. אבל הנקודה הכי מעניינת בדברי הנגיד, שליש מההודעה שלו, שזה הרבה וזה חריג, הוא מפנה לממשלה. והוא אומר לממשלה, חברים, מכם אני מצפה, הרי יש פה שתי מערכות, יש את בנק ישראל ויש את האוצר. זה שני גופים שעובדים במקביל. הוא אומר, אני מצפה לרסן, אני רוצה שתרסנו את התקציב. אם אתם מצפים ממני להקל אל הציבור, אני צריך עכשיו את הגיבוי שלכם ותרסנו את התקציב. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, כי המשמעת התקציבית היא קריטית בימים האלה, כי לא לעולם חוסן. יש לנו פה עלות לחימה, גם הנגיד אומר, המלחימה תעלה להערכתו, תקשיב למספר, צבי, 200 מיליארד שקל. זה לא בבת אחת, זה סכום מאוד גדול, והוא זורק את זה אתמול. הוא זורק את זה, ואומר, חבר'ה, זה המספר, 200 מיליארד שקל, אנחנו מדברים פה, וואו.
זה כמעט שנה שלמה שהולכת לאיבוד, מה שנקרא.
אפשר לומר, ואין מה לעשות, אנחנו באתגר, וטוב שאנחנו מגיעים לאתגר מעוצמה כלכלית. צריך לזכור, ישראל נכנסת לאירועים הללו בעוצמה כלכלית,
אבל הוא אומר... ומתייחס לזה, נגיד בנק ישראל, בהחלטה, לאותה עוצמה שמשתקפת, אגב, בין היתר, בחוזק של המטבע, השקל, תשמע, מרשים מאוד, 361.8 היום, האירו מתחת 4 שקלים, זה מעיד על החוסן של הכלכלה הישראלית.
זה מעיד על החוסן של הכלכלה הישראלית, שבא לידי ביטוי גם, כמו שאתה אומר, צבי בצדק, על השקל. צריך לזכור שישראל עצמאית מבחינה אנרגטית, יש ייצוא מאוד חזק. עכשיו אנחנו רואים את הנתונים של הרבעון האחרון, זה רבעון המלחמה של סוף השנה, סוף 2023, והנתונים הראשונים נראים בסדר גמור. כלומר, אנחנו מדברים על ייצוא שירותי הייטק שלא נפגע כמעט, אנחנו מדברים על פעילות כלכלית שנמשכת, הקניונים מלאים, הכבישים פקוקים, ולכן אנחנו רואים שהכלכלה הישראלית עוברת את התקופה הזאת, רובה ככולה כמובן, יש גם עסקים שנפגעים, עוברת סך הכל טוב, וזה מאוד מאוד חשוב להמשך. עוד נקודה אגב, שצריך לזכור שהנגיד למעשה מגלגל את הכדור לאוצר, והוא אומר, המשך הורדות הריבית תלוי בכם עכשיו, בריסון התקציבי. אם נראה שיש פרטנר שדואג לשמור על מסגרת תקציבית, שזה מאוד מאוד חשוב. הדירוג של ישראל, מה שנקרא הריבית שנסחרת בשוק, אז אני אוכל להמשיך ולהקל ולהוריד את הריבית, ואת זה הוא יבחן ויוטט לנו בחודשים הקרובים.
אני רוצה לשאול אותך, אבל אירן, יכול להיות שנגיד בעצם עדיף לייצר את הצעד הזה כסוג של צעד טקטי מול הממשלה, להגיד, טוב, אני מוצאים, אתם תוקפים אותי על זה שאני לא מספיק לוחץ על הבנקים, ולא מספיק מטפל בנושא פערי הריביות, ולא מספיק מטפל בתחרות, אז הנה, אני אוריד את הריבית, אני אוריד קצת הלחץ, ואני עכשיו, התפוח אדמה הלוהט הזה עובר אליכם, בואו אתם תפעלו כדי לחזק את הכלכלה. זאת אומרת, יכול להיות שבאיזשהו מקום הוא מנסה להוריד מעצמו ביקורת?
אגב, אני חושב שהוא פועל באומץ, כי אם הוא הבנק המרכזי הראשון
שמוריד... הוא גם בדרך כלל לא עושה ככה, בדרך כלל אנחנו רואים את זה, ראינו את זה בהיסטוריה, בהחלטות כלכליות, תמיד הסתכלו מה קורה בבנקים המרכזיים, באירופה, בארצות הברית, וככה זה היה מד הדופק, ואומנם שם מדברים, כבר חודשים מדברים על אפשרות ועל תחזית להורדת ריבית, אבל בפועל הם לא הורידו. למה אגב, אנחנו רואים הרי נתונים יפהפיים בארצות הברית, גם בנושאים של אבטלה ונושאי הצמיחה, מה בכל זאת עוצר אותה מלהוריד ריבית?
בנקים מרכזיים הם גופים שמרניים, והם מעדיפים תמיד מה שנקרא לטעות, אבל כלפי מעלה ולא כלפי מטה. מה הכוונה? אם בנק מרכזי מקדים להוריד את הריבית והאינפלציה חוזרת, היא חוזרת על סטרואידים. ואת זה אף בנק מרכזי לא רוצה לדעת. כלומר, כמו המכונית שנוסעת, אתה לוחץ על הברקס עד הסוף, לא משנה מה יהיה. כלומר, הבנקים המרכזיים, בגישה השמרנית שלהם, ואגב, הם לימודי ניסיון, אני לוקח אותך אחורה בזמן, אותנו, את המאזינים, בשנות ה-80, בארצות הברית האינפלציה ירדה, הבנקים פתחו בקבוקי שמפניה המרכזיים, הורידו את הריבית, ואז היא חזרה בקצבים הרבה יותר גבוהים. ואת זה אף אחד לא רוצה לראות. כלומר,
אז השאלה, אתה יודע מה, אבל זה דווקא מחבר אותנו לאייטם הקודם, להחלטה של סוגת, של אוסם ושסטוביץ להעלות עכשיו מחירים, להכריז על עליית מחירים, האם אין סכנה כזו שזה מה שיקרה גם פה? זאת אומרת, אנחנו בחסות ההורדת הריבית הזאת נראה עלייה של מחירים, ואז השתוללות של המחירים כלפי מעלה, ואז אולי הריבית יצטרך שוב לעלות.
את זה צריך לחלק לשניים, למחירים שנמצאים בשוק החופשי, שבאמת נסחרים בשוק חופשי ותחרותי, שכאן אנחנו מדברים על ירידת מחירים, ראה ערך מחיר הנפט שירד, ומחיר הגז, מחיר ההובלה הימית שירד, לבין שוק שהוא לא תחרותי. וברגע שקבוצות שיש להם כוח, מעלות מחירים, כי הם יודעים שאנחנו לקוחות שבועים, זה כבר בעיה אחרת לגמרי, שקשורה לרפורמות שהמדינה צריכה לעשות על מנת להוזיל את יוקר המחיה, וזה לא סוד, כמו שנאמר ברעיון הקודם, שעם ישראל משלם פרמיה מאוד יקרה על חוסר תחרות. בין אם זה חלפים לרכב שאתה משלם 60-70% יותר ממדינות אחרות, למה? ובין אם זה מוצרי טואלטיקה שאתה משלם 30-40% יותר, למה? ואין באמת סיבה, כאן זה באמת ממשלה שצריכה לפעול ולשחרר את צוואר הבקבוק הזה.
ערן פסטרנק, מנכ"ל פסטרנק, שואה משקעות. תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב, ימים טובים.
שטח כלכלי, נזכיר לכם, שאם אתם רוצים גם שנחסוך לכם כסף ונטפל לכם בעוולות צרכניות או בהתמודדות שתן לכם מול הרשויות, אתם מוזמנים להשאיר לנו הודעה בתיבה הקולית שלנו, בטלפון 039-039-039, שלוחה מספר 1, ואז 17. שלום לסוזן סבן דמבי.
שלום, מה שלומך?
ברוך השם, עורך דין ומנכ"לית מבדק פת, ומה זה מבדק פת?
מבדק פתח תקווה, נכון?
פתח תקווה. מבדק פתח תקווה. וככה נושא הרישוי לרכב היה לא מעט בכותרות, בין היתר סביב הניסיונות של משרד התחבורה להרחיב, מה שבינתיים לא על הפרק, ו... יש לא הרבה מקומות לבצע מבחני רישוי ברכב. איך באמת יש הבדל בין המקומות?
בדרך כלל נהוג ללכת לפי המקום שקרוב לבית.
אוקיי.
אבל הבדל? לא, אין הבדל, אבל אנחנו במבדק פתח תקווה יש לנו צוות של בוחנים מקצועיים, ויש לנו, אנחנו למעלה מ-20 שנה מורשים על ידי משרד התחבורה, ויש לנו מחלקת של בדיקות לפני קנייה ומחירה. וברגע שקונים אוטו שהוא יד שנייה, אתה רוצה לדעת שהרכב הוא תקין, ושאין לו תקלות. ואתה רוצה לדעת בדיוק מה אתה קונה ולא לקנות חתול בסק. וזה גם קלף פיקוח שלך מול המוכר, אם מצאת שהצמיגים לא תקינים, או אם יש עוד איזה תיקונים שצריך לעשות במוסך.
אגב, מי משלם בדרך כלל על בדיקת הרכב לפני קנייה?
שאלה יפה מאוד. נהוג בדרך כלל שהקונה, אבל בדרך כלל המוכר מתחייב שאם היה דברים שהוא לא גילה, אז הוא משלם אחר כך לקונה היה ומתגלה דברים שהוא לא גילה. אבל בדרך כלל מי שמשלם ומזמין הבדיקה זה הקונה.
זה הקונה. ויש הפתעות? זאת אומרת, אתם מגיעים לפעמים למקרים שבו פתאום הקונה מגלה שזה לא היה חתול בסק, אלא נמר בסק?
חד משמעית. במבדק פתח תקווה יש מכשור ממש מתקדם, ובוחנים עם ותק עצום, ואנחנו מצאנו רכבים עם תאונות קשות ורכבים מחוברים, וזה מאוד חשוב לבדוק.
רכבים מחוברים, זאת אומרת שלקחו אחרי תאונה והרכיבו חלקים של כלי רכב שונים ומוכרים את זה כרכב שלא עבר תאונה.
חד משמעית, וגם נהוג בעבר לבדיקות קנייה ולבדיקה במבדק פתח תקווה, נהוג לבדוק עבר ביטוחי ולבדוק שהרכב לא מסורב ביטוח. זה טיפים שאני נותנת לרוכש בלי קשר.
אז זאת אומרת, לפני שמגיעים אליכם, תעשו את הבדיקות האלה, יכול להיות שתחסכו את הצורך לבדוק בכלל.
לא, נכון, נכון, אבל לפעמים אתה רואה תאונה שהיא לא עם אובדן להלכה או לא עם ירידת ערך, אז אתה יכול לחיות את זה.
כלי ביקוח.
כן, נכון.
ואתם עושים גם מבחני רישוי. ואני רוצה לשאול אותך, כי יש איזה סטיגמה, שאני אולי קורבן שלה, שאסור ללכת לבד, כי אם תלך לבד, תמיד בסוף ילבישו לך משהו, ועדיף תמיד ללכת דרך המוסכניק. זה עובד באמת? המוסכניק עולה יותר זול להעביר טסט?
וואי, איזה כיף ששאלת את השאלה הזאת. אנחנו okay. בודקים את הרכב ולא את הבן אדם, ואנחנו בודקים בצורה אובייקטיבית את האוטו, וחד משמעית, מה פתאום לשלוח את המוסכניק, לבוא בעצמך, אם אתה רוצה ויש לך שירות כזה מהמוסך, תעשה, זה תמיד נחמד אם יש לך חוסר זמן, כן? אבל זה לא משנה, זה יעלה אותו מחיר, מחיר הטסט כרגע עומד על 96 שקל לבנזין ו-103 לדיזל, ואם יש ליקויים באוטו, אתה רוצה שנגיד לך מה ליקויים. אתן לך דוגמה, אם עכשיו באת לטסט וראית כיוון גלגלים, אז שהוא לא תקין, בטח שאתה רוצה לסדר אותו, ולא בא לך שסתם להבליג על זה, כי אם לא זה ירוס לך עוד 4 צמיגים. כל ליקוי קטן
לא, גם צמיגים, צמיגים זה, לא משחקים עם זה, זה חיי אדם. בטח כאלה שמסיעים איתם עוד אנשים ברום חבר ילדים.
את מי אנחנו מסיעים באוטו? את היקרים שלנו, את האנשים האהובים שלנו.
בהחלט, יש לנו גם אחריות כמובן על שאר נוסעים בכביש, ואין בעצם מצב שבו דוחפים לי משהו, כשאני מגיע, טוב, אם אתה רוצה לעבור, תקנה על הדרך את ה-1, 2, 3, 4 אצלנו, זה לא קיים.
מפירוש לא,
מפירוש לא. אגב, עוד שאלה אחרונה שיש לי, מה ההמלצה שלך, ללכת קודם לבדוק את האוטו במוסך ואז להעביר בדיקה, או ללכת קודם כל להעביר בדיקה, לראות מה הליקויים, ואז לתקן מה שצריך? שמעתי עמדות שונות בעניין הזה.
כמובן שעדיף שאם אתה כבר רואה שהצמיגים שלך לא תקינים, אז ללכת קודם לפנצ'ריה להחליף. וגם בלי החרב של הטסט שמרחפת מעליך. כל הזמן להיות ערני לאוטו, אם נדלקות לך נוריות בלוח מכוונים, לוח שעונים, נדלקת לך נורית ABS, נורית צ'ק אנג'ן, תמיד ללכת ולתקן במוסך. חד משמעית. וכן, ולבוא לטסט במועד שקבוע, ואתה יכול גם להקדים ולהגיע 45 יום לפני המועד שנקוב לך ברישיון. לא צריך לחכות לדקה ה-90.
אוי, מצאת למי להגיד את זה. לא צריך לחכות לדקה ה-90 ו-9 במקרה שלי, 9 דקות אחרי. אבל אגב, כל אלה שדחו להם, זהו, נגמר הדחיות של משרד התחבורה.
נגמרו הדחיות, וצריך לעשות, וכדאי להגיע למבדק פתח תקווה, ואנחנו כאן לרשותכם.
יופי. איפה זה? זה באזור תעשייה שבכניסה, נכון?
בקריית מטלון, ברחוב המקשימים, 8.
סוזן סבן דבי, תודה רבה לך. היה לעונג.
תודה לך, תודה. בהצלחה. כל טוב. ביי ביי.
בדרך כלל אנחנו ככה מסיימים עם דבר הלכה, ואנחנו נעשה, לא נפרוש מהרגלנו, אבל האייטם הזה חשוב במיוחד, אם יש לכם חיסכון לכל ילד, או קופת קרן השתלמות, או קופת גמל, יכול להיות שאתם לא יודעים, ואתם יכולים להינצל מיסורים. שלום הרב שלמה ישון.
שלום וברכה.
ראש מכון כתר לכלכלה על פי תורה. ידידי העיר שטרן, לא העיר שטרן ההוא המפורסם, אלא אחר, הסב את תשומת ליבי ש... הילד שלי נמצא במור, בהשקעה של חיסכון לכל ילד במור, לא חיסכון במסלול הלכה, אלא חיסכון רגיל. למה עשיתי את זה? כי ידעתי שיש להם קשרות על כל המסלולים, ואמרתי, אני רוצה סיכון יותר גבוה לילד הצעיר, לילדה הצעירה שלי, ולכן עשיתי שם, ומתברר שהקשרות ירדת.
כן, אכן, בית ההשקעות מור רכש לאחרונה את חברת אינטרגמל, ועד הימים הללו צורת ההשקעה נשארה כפי שהייתה במקור, דהיינו השקעה בעוקבי מדדים, לא על ידי רכישה ישירה של ניירות ערך, אלא על ידי רכישה של קרנות שעוקבות אחרי מדדים. באופן כזה בעצם היה ניתן להשקיע בלא להחזיק ישירות בניירות ערך. החזקה ישירה של ניירות ערך עלולה להיות כרוכה בבעיה של איסור ריבית ושותפות בחילול שבת. אם מדובר במניה של חברה שהיא מחללת שבת, או מניה או אג"ח של חברה שמלווה בריבית בלא היתר עסקה, מי שמחזיק מניות ערך שלה, עלול להיות שותף באיסורים הללו.
אבל אם אני מחזיק מניה מחכה בעצם?
כאשר מדובר בקרנות שהן עוקבות אחרי מדדים, אז יש חלק מן הקרנות ששם הבעיה הזאת איננה קיימת. כלומר, בעבר היה מושג שנקרא תעודת סל. תעודת סל זה בעצם הייתה תעודה שעוקבת אחרי מדדים, בלא צורך להחזיק בניירות ערך עצמם. הקרנות הסל שהחליפו את תעודות הסל, הן בנויות בצורה שונה. שם יש כן החזקה ישירה, אבל יש גם קרנות סל כשרות, ששם אין החזקה ישירה.
אז הרב, לטובת המאזנים שפחות בקיאים בכלכלה, ואני חושש שהם מאבדים אותנו. בשורה התחתונה, קודם כל, אם יש לכם קופת גמל, קרן פנסיה, קרן השתלמות, חיסכון לכל ילד, חשוב לבדוק שזה במסלול הלכתי. כי אם זה לא במסלול הלכתי, יכול להיות שאתם משקיעים שלא לפי ההלכה. נכון?
אכן, אכן. ולבדוק שתעודת הכשרות היא בתוקף. כי מה שקרה כאן, שבעצם כאשר...
אצל מור, כאילו, מור השקעות.
אצל מור, נכון. הגיע אז מועד החידוש של תעודת הכשרות שיש להם מטעם הבד"ץ, אז בעצם התברר שהם מתחילים עכשיו להשקיע בצורה שונה, כך שבעצם מכאן ולהבא כבר אין להם את תעודת הכשרות, פרט למסלול ההלכה.
זהו, יש להם מסלול הלכה, מסלול הלכה שיש להם למור, שהוא ממשיך להיות בפיקוח הלכתי. אגב, כמעט לכל חברות ההשקעות היום יש מסלולים במסלולים שהם הלכתיים. אני זוכר שעם הרב דיברתי בנושא הזה בתוכנית שלנו עוד לפני שנים, כשהיו 2-3 סך הכל חברות שהפעילו, היום כבר יש עשרות רבות של מסלולים באפיקים שונים. אבל יש גם הבדל בקשרות, נכון?
יש שיטות שונות, יש ועדי כשרות שונים ושיטות שונות בכשרות. אני רוצה לציין נקודה חשובה שאולי צריך להטריע עליה ואולי לעשות לשנות אותה.
כן.
היא אכן את מסלולי הלכה בכל החברות או ברוב החברות, ברוב בתי ההשקעות, אבל בשונה מאשר במסלולים הכלליים שאדם יכול לבחור אם הוא רוצה השקעה בסיכון נמוך, בסיכון בינוני ובסיכון גבוה, דהיינו במילים אחרות, יכול לבחור את מידת החשיפה למניות שתהיה בהשקעה שלו, מסלול הלכה על פי החלטת הרגולטור כרגע הוא רק מסלול אחד. ולכן בעצם יש פה קושי למי שרוצה במסלול הלכה, אבל נניח בסיכון גבוה, וחשיפה גדולה למניות. הדבר הזה הוא היום כמעט בלתי אפשרי. זה היה אפשרי באינטרגמל עד עכשיו.
עד ששינו את המדיניות בעצם.
נכון,
אז,
נכון.
אז אולי נפנה מפה את הקריאה לרגולטור במשרד האוצר, בכל מי שקשור לנושא ההשקעות. אנה פעלו כדי שא' נוכל לדעת מה הסיכון באותם קרנות כשרות, ונוכל לבחור אם אנחנו רוצים סיכון נמוך או סיכון גבוה. צורך עניין, אני באופן אישי מה שעשיתי, זה לא המלצה, אבל הילדים הצעירים יותר שזה לאורך שנים לקחת להם סיכון גבוה, ואלה שהמועד הפירעון קרוב יותר לקחת סיכון נמוך כדי לאפשר, אבל כאמור כעת כבר אי אפשר לעשות את זה במור. מה שראיתי רק כאינפיניטי, המסלול הלכתי שלהם הוא יחסית בסיכון גבוה, אז מי שרוצה יוכל לבחור, אבל אנחנו לא ממליצים. הרב שלמה ישר, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה, תודה רבה. הנה נפרענו גם היום מתוך דבר הלכה. עד כאן שטח כגלי לשבוע זה, נפגש כאן בעזרת השם בשבוע הבא באותה שעה. נזכיר שעל הצדקה כתוב ובחנוני נע בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. תודה ליעל צייטלין וליונתן לדייב, כאן צבי טסלר, שלום שלום.